שלום לכולם, אנחנו ערך מוסף, היי ליאור.
היי טל.
מה העניינים?
אין תלונות.
יופי. לפני שאנחנו נתחיל בפרק המיוחד שיש לנו היום, אנחנו רוצים להזכיר לכם שנשמח אם תעקבו אחרינו בעמוד הפייסבוק עם השם הכי ארוך ברשת.
ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר.
אנחנו בעמוד הזה מעדכנים על פרקים חדשים ועל כותבים על כל מיני עניינים שוטפים שעל סדר היום. חוץ מזה, אתם גם כן יכולים לעשות לנו מנוי באפליקציה דרך הטלפון, פשוט תיכנסו לאתר שלנו, ערך מוסף בגוגל, ותראו את ההוראות.
כן, אז יאללה, בוא נתחיל.
שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון. היי ליאור.
היי טל.
מה העניינים?
מצוין, מה איתך?
בסדר, איך השבוע שלך?
עמוס כרגיל, אנחנו החלטנו לעשות פרק שלא מן המניין, בגלל שהרבה אנשים פנו אלינו ושאלו אותנו מה עמדתנו על הסדר החוב של אליעזר פישמן.
נכון, בגלל זה גם אנחנו נעדכן שהפרק הזה היום הכנו אותו בזמן קצר, גם הוא יהיה קצר יחסית, אבל חשוב לנו להגיד את דעתנו ולנתח את הסיטואציה שכולם מדברים עליו בתקשורת.
כן, אבל אנחנו עושים את זה על בסיס נתונים חלקיים, וזו הנקודה שמאוד חשוב להזכיר, בגלל שבעצם אנחנו לא, יש לנו המון שאלות פתוחות שאין לנו מאיפה בעצם להביא את המידע.
אוקיי, בוא נצלול. מה קרה השבוע? תספר לי.
אז בעצם התפרסם בתחילת השבוע שאליעזר פישמן בדרך להסדר חוב ענק של יותר ממיליארד שקל, והבנקים התחילו מיד לעשות קולות שהם לא מרוצים מזה, והם רוצים לגרור את פישמן לבית משפט ובעצם להוציא ממנו יותר כסף.
אוקיי, אבל אתה כבר קפצת כמה צדים קדימה. אני רוצה קודם כל להבין מה זה הסדר חוב. זה כבר מילה שנשמעת מסובכת. אוקיי. מסובכת.
אז הסדר חוב זה מצב שבו לווה לא יכול להחזיר את כל ההלוואה שלו, ואז יש בעצם למלווה, שזה לרוב הבנק, יש שתי אפשרויות. או ללכת איתו בכוח, כלומר לגרור אותו לבית משפט, להוצאה לפועל, כל התהליכים הללו. או ללכת איתו במוח ולנסות להגיע איתו להסכמה לגבי כמה הוא יחזיר, איך הוא יחזיר, מתי הוא יחזיר וכו'.
מה שחשוב לציין בהקשר הזה, זה כשהבנק מגיע להסדר עם הלווה, אז זה אומר שהבנק לא יקבל בחזרה את כל הכסף.
וזה מה שנקרא תספורת. בעצם הבנק מקבל רק חלק מהכסף שלו, לפעמים זה יהיה 90% ולפעמים רק 10% מהכסף שהוא נתן, כמובן תלוי בסיטואציה.
עכשיו, נראה לי שאחד הדברים הרי תמיד האינטואיציה הראשונית שיש לנו כלפי המונח של תספורת או מישהו שלא החזיר את ההלוואה שאותה הוא לקח, יש לזה קונוטציה שלילית. עכשיו, סך הכל נכון, זה באמת שלילי, זה דבר לא טוב, אנחנו היינו רוצים לחיות בעולם שבו כל בן אדם שלקח הלוואה גם החזיר את ההלוואה, אבל מה שנורא חשוב להוסיף, הרבה פעמים שוכחים את זה, זה שזה חלק מהדרך שבה שוק ההון עובד. הרי תחשבו שברגע שבנק נותן עכשיו הלוואות למיליון איש, ברור לו מראש שלא כולם יוכלו להחזיר את זה. ולכן, כשהבנק נותן הלוואה לחברה או לאדם פרטי, יש תהליך שנקרא ניהול סיכונים, ולפי הסיכון שהבנק מעריך שהכסף יחזור אליו, זאת הריבית שהוא מבקש עליו.
נכון, ויכול להיות מצב, נניח, שמתוך המיליון אנשים, רק 990 אלף אנשים יחזירו את החוב שלהם, זה סביר בסך הכל, 1% של דיפולט זה לא נחשב גבוה במיוחד בעולם. אם רק 1% מהאנשים לא מחזירים את הכסף, והבנק לוקח מכל אחד ריבית של נניח 5%, אז בגדול, בלי להיכנס לחשוב מסובך, הבנק הרוויח 4%.
נגיד יותר מזה, גם הבנק מחשב את זה מראש. זאת אומרת, הוא יודע כשהוא מעניק למישהו הלוואה, הוא כבר עושה איזה עומדן והוא מעריך מראש כמה כסף הוא יקבל וכמה כסף הוא לא יקבל, והתמחור של העלות של כלל ההלוואות אמורה לחסות גם את ההפסדים.
נכון. אז תספורות זה חלק מהעולם, כמה שאנחנו לא אוהבים את זה, וכמה כשזה קורה, בטח בהיקפים גדולים, כמו התספורת עכשיו של פישמן, או תספורות שראינו בשנים האחרונות של אנשי עסקים אחרים, זה עדיין חלק מהעולם וצריך להבין את זה ולא צריך ישר לקפוץ ולהגיד שכל המערכת רקובה ולא עובדת, אלא זה פשוט חלק ממהלך העסקים התקין.
אני רוצה להכניס אבל איזה משהו בסוגריים ואנחנו ניגע בזה מאוחר יותר. הבעיה במערכת הפיננסית, וגם נגענו בזה בפרק שלנו על הסאב-פריים, זה היה פרק לדעתי 28.
אני כבר לא זוכר.
שהבעיה נובעת מזה שהסיכון לא מתומחר כמו שצריך. זאת נכון. אומרת, יכול להיות שהבנק נותן כסף למישהו והוא לא מחזיר אותו, שזה אמרנו דבר שקורה בשגרה, אבל הבעיה היא כשהבנק נותן את הכסף מבלי למיין את הלווה לקבוצת הסיכון הנכונה. כי אם כל הפרוצדורות היו עובדות כמו שצריך, אז ייתכן ואנשים כמו פישמן בכלל לא היו מקבלים אשראי כל כך גדול. אבל מה שאנחנו רוצים קודם כל להדגיש, זה שהסיכון הוא חלק אימננטי מהמערכת. אבל בוא נמשיך הלאה. תראה, בסוף אנחנו נתנו דוגמה עכשיו נורא פשוטה של בן אדם, לקח הלוואה מבנק, לא החזיר, וניסה להגיע איתו לאיזשהו הסדר. אבל הרבה פעמים אנחנו יודעים שהמציאות היא יותר מורכבת. מה קרה במקרה של פישמן?
אז זה באמת דוגמה למצב שהוא יותר מורכב, בגלל שפישמן לא לקח את כל החוב מבנק אחד, אלא הוא לקח את הכסף מכמה בנקים שונים, מכמה גופים מממנים שונים, ולכן יש בעצם איזשהו ניגוד אינטרסים ביניהם, האם הכסף יוחזר יותר לבנק לאומי או יותר לבנק הפועלים. סיטואציה מאוד מסובכת, יש דינים שלמים בחוקי מדינת ישראל לגבי הדבר הזה, ובמקרים מסובכים שכאלה באמת מתערב גוף שנקרא הכנר.
זה כונס... פונקציה במשרד המשפטים, שמרש הדבות?
נכון, כונס הנכסים הרשמי, והוא זה שמנסה להגיע להסדר חוב ומציג אותו בפני הבנקים, זה בעצם מה שקרה בתחילת השבוע הזה.
ומה קרה? הבנקים קיבלו את ההסדר של הכנר הציע?
אז תראה, מעל דפי עיתונים מתנהלת מלחמה שלמה שהיא חלק מהמסע ומתן ולא צריך להתרגש ממנה יותר מדי. כרגע הבנקים טוענים שהכנר הגיע להסדר שהוא אינו טוב מבחינתם, שאפשר להגיע להסדר טוב יותר דרך בית המשפט, והם מאיימים לפנות לבית המשפט. אני ברמה אישית מעריך שזה איום שהוא לפחות חלקית איום סרק, כי הבנקים כנראה לא רוצים להגיע לבית המשפט.
אנחנו רוצים רגע להמחיש את המורכבות של הסיטואציה. תראו, לדעתי, לפי מה שהיה כתוב בעיתונים, ההסדר שהכנר מציע מחזיר לבנקים 400 מיליון שקל, מתוך סך החוב שהוא בערך כמה מיליארד וחצי שקלים.
משהו כזה.
אוקיי, עכשיו, יכול להיות שהבנק מעריך שהכי הרבה שהוא יכול לקבל זה 400 מיליון שקלים. ויכול להיות שהוא גם מעריך שאם הוא עכשיו יעשה מהלך משפטי מאוד מאוד ארוך ומייגע, שגם עולה הרבה מאוד כסף, הוא אולי יוכל לקבל נגיד עוד 5 מיליון שקלים, כן? סתם דוגמה. אבל הוא גם יודע שההליך המשפטי יכול להיות יעלה לו יותר מהרווח של המהלך המשפטי, נגיד כל זה יעלה לו 10 מיליון שקלים. אז הוא מבין בינו לבין עצמו שאולי שווה לו גם מבחינת הזמן וכוח האדם שהוא מעסיק וכל האנרגיות הניהוליות, שווה לו לסגור את זה עכשיו. מנגד יש עוד כל מיני דברים.
כן, נניח אחד הטענות זה בעצם שהבנק מעדיף לסגור את זה מחוץ לבית המשפט, כי בית המשפט עוד עשוי לשאול את הבנק עצמו שאלות קשות לגבי איך הוא בכלל נתן סכומים כאלה לפישמן, איזה תהליכי בקרה פנימית היו במתן האשראי וכדומה. ולכן אחת הטענות שאנחנו שומעים הרבה בתקשורת זה שהבנק מעדיף לסגור את זה בשקט ולקבל פחות כסף מפישמן, מאשר לקחת את זה לבית משפט ובעצם למצות את הזכויות מול אותו בן אדם.
אני גם חושב שבעל הלחץ הציבורי שמופעל על הבנקים, שבחלקו הוא מוצדק דרך אגב, הבנקים רוצים לצאת בסדר מבחינה ציבורית, ולכן גם אם כלכלית אולי משתלם להם לסגור את זה מחוץ לבית משפט, עדיין הם אומרים שהם לא מקבלים את ההסדר.
כן, אז יש כאן באמת לחץ ציבורי מאוד מאוד גדול, אנחנו רואים את כל המדינה רועשת וגועשת בשבוע האחרון על הסיפור הזה, הרבה פובליציסטים ועיתונאים בעצם אומרים את דעתם על הנושא, ואני רוצה שככה נזקק את הטענות העיקריות שאנחנו שומעים, ונעזור למאזינים שלנו להבין עד כמה הטענות האלה הן רציניות, לא רציניות, עד כמה הן נכונות או לא נכונות, ומה בסופו של דבר אפשר להסיק מכל המקרה הזה.
טוב, אז נראה לי בעצם הטענה הראשונה שעולה וגם לגענו בה קצת לפני, זה העניין הזה של התספורות, נכון? תספורת זה דבר שהוא מאוד מאוד רע, איזה דבר חמור זה וגם הוא משהו שהוא ייחודי לישראל. איך יכול להיות שבנקים בישראל מבטרים על כל כך הרבה כסף לאנשים שחייבים להם חובות?
נכון, אז יש את הטענה הזאת, בחנו אותה בדוח של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, וגילינו תמונה מאוד מעניינת, גילינו שאחוז האשראי הפגום, זה לא בדיוק תספורות, כן צריך להגיד, זה משהו קרוב, אבל זה לא מדויק, אחוז האשראי הפגום בישראל הוא נמוך יותר מאשר במרבית מדינות ה-OECD, צריך גם להגיד, הוא עדיין גבוה יותר מאשר נניח בארצות הברית ובאנגליה, שזה המדינות שאנחנו יותר רוצים להידמות אליהם, אבל בסך הכל שיעור האשראי הפגום בישראל הוא נמוך יותר מאשר ברוב מדינות ה-OECD.
ובמילים פשוטות, גם במדינות מפותחות אחרות, אנשים לא מחזירים את החובות שלהם, ולפעמים בהיקפים אפילו גדולים יותר ברמה המשקית.
נכון. והטענה השנייה שאנחנו שומעים כל הזמן בתקשורת, זה בעצם האמירה שהבנקים הם רכים יותר בגרשיים, כלפי אנשים שלובים מיליארדי שקלים, לעומת הלווה הקטן שלוקח 10,000, 20,000 שקל.
כן, בדיוק. ויש משפט כזה שאומר, שאם אתה חייב לבנק 10,000 שקלים, אתה בבעיה גדולה, אבל אם אתה חייב לבנק מיליארד שקל, הבנק בבעיה גדולה.
נכון, יש את המשפט הזה, וגם כאן כשבודקים את הנתונים, אז רואים שהמצב הוא מפתיע, הוא לא כמו שעולה מהתקשורת, כלומר בחנו בדוח של הפיקוח על הבנקים שהתפרסם ממש לפני שבועיים, וראינו שהפסדי האשראי של הבנק מלווים קטנים הם גדולים, אבל לא סתם גדולים יותר, אלא פי 20 יותר גדולים מאשר הפסדי האשראי שלו מעסקים גדולים. כלומר, בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על הפסדים של הבנק והפסדים שנגרמים לכספי הפנסיה שלנו, רוב ההפסדים האלה נובעים דווקא מלווים קטנים שלא מחזירים את הכסף ולא מלווים גדולים כמו פישמן.
אני דווקא רוצה לאתגר אותך, כי יכול להיות שהבנק דווקא עושה הנחות הרבה יותר גדולות ללווים חזקים ומתעקש הרבה יותר עם הלווים הקטנים. למה? כי מספרית יש לנו הרבה יותר לווים קטנים. יכול להיות שיש לווה שלקח מהבנק 50,000 שקל והוא הגיע לחדלות פירעון, הוא לא יכול להחזיר את החוב שלו, והבנק ויתר לו למשל על 10% מהחוב, אז במקום 50,000 שקלים הוא יחזיר לו 45,000 שקלים. אבל מישהו מאוד גדול שלוקח עכשיו מיליארד שקלים מהבנק, אז הבנק יוותר לו אולי על 50% מהחוב שלו. ובנקודה הזאת יש תחושה של אי צדק, של איפה ואיפה, כשהבנק מפלה בין לווים קטנים ולווים גדולים.
אז תראה, אין לי את הנתונים הגולמיים של הבנק, כל המחיקות של הבנק, שאז הייתי יכול להסתכל כמה בממוצע נניח הוא מוחק לאנשים שיש להם חוב של עד 50,000 שקל, כמה בממוצע חוב של עד 5,000,000 שקל, וכמה בממוצע חוב של מיליארד שקל. אז אני לא יודע להגיד שהטענה שלך היא לא נכונה, היא בהחלט יכולה להיות נכונה, היא לא נשמעת לי מאוד מאוד הגיונית, בגלל שבסופו של דבר, כמו שאמרנו, הלווים הקטנים גורמים לבנק הפסדי אשראי שהם פי 20 יותר גדולים מאשר הלווים הגדולים, לפחות ב-2016.
אז לפי מה שאתה אומר, נראה לי מה שכן אפשר, או בוא נאמר לדייק את הטענה, זה שהפנסיות של הציבור, כי בסוף הפנסיות הן מושקעות בבנקים, אז הן נפגעות יותר מהלווים הקטנים מאשר מהלווים הגדולים. זה נכון. לשם אתה מכוון.
נכון.
אוקיי, אז רגע, אבל בעצם הכל בסדר? אני לא מבין, המערכת הבנקאית היא מושלמת וכל מה שקרה כאן זה הכל טוב? לא נראה לי, זה
ממש
איוולת.
לא, ממש לא.
אז בוא, אני רוצה עכשיו שאנחנו נפרט מה בעצם לא בסדר בסיטואציה הזאת.
אוקיי, חייבים להגיד שאנחנו, כמו בפרק על שוק ההון, אנחנו בעצם מנסים להגיד ששוק ההון הוא לא הכל מושחת, יש לו המון בעיות, דיברנו על זה גם בפרק על שוק ההון, נזכיר את הדברים העיקריים כאן, אבל אנחנו רוצים לא לשפוך את התינוק עם המים. כלומר, עצם העובדה שהיה הסדר חוב מאוד גדול עם פישמן, לא אומר שעכשיו צריך להדק את הרגולציה על שוק ההון, ולגרום למצב שבו הבנקים מפסיקים לתת הלוואות נניח.
תן להגיד זה במילים אחרות, אני חושב שאנחנו נותנים פה כתב הגנה על שוק ההון, ולא על הבנקים.
נכון. לא על, על שוק ההון כרעיון, יותר מאשר על האנשים שאשכרה נמצאים בשוק ההון.
לגמרי. יאללה, אז בוא נראה. מה לא בסדר? מה אפשר לתקן?
אוקיי, דבר ראשון, יש איזשהו חשש שהבנקים נותנים הלוואות ללווים הגדולים באיזושהי יד קלה מדי על ההדק. כלומר, ראינו את זה גם במקרה של דנקנר, וכנראה שזה גם המצב אצל פישמן, שבעצם הרפיוטיישן של הבן אדם אפשר לו לקחת הלוואה הרבה יותר גדולה ממה שהנתונים הכלכליים הקרים היו אמורים לאפשר לו לקחת.
אם אתם זוכרים, אמרנו מקודם שיש תהליך סדור של ניהול סיכונים, כשבן אדם או חברה באה ורוצה הלוואה מהבנק, הבנק צריך לבחון מה הסיכון שעומד לפניו, וכנראה יש איזה חשש, שלפחות ככה זה מצטייר בתקשורת, ש כשאנשים מאוד חזקים שיש להם מוניטין רוצים לבוא ולקבל סכומים מאוד גדולים, אז הבנק מקל עליהם ובעצם עובר על הפרוצדורות שאמורות להיות מאוד מחמירות של התהליכים שאנחנו קוראים להם ניהול סיכונים.
נכון. הנקודה השנייה והמאוד חשובה זה שהבנקים בישראל הם לא יעילים, זאת עובדה שכולנו מכירים, גם אותה הזכרנו בפרק על שוק ההון, וחוסר יעילות שלהם גורם להם להטייה מסוימת שבה הם מעדיפים לתת אשראים גדולים, זה נקרא capital deployment, בעצם אתה מנסה להיפטר, זה כאילו נשמע קצת הזוי למי שלא בשוק ההון, אבל אתה מנסה לשלוח, לתת הלוואה של מיליארדים לכל מיני מקומות, הרבה יותר קל לך לתת מיליארד שקל לדרך פקיד אחד, לאיש עסקים אחד, מאשר לתת אותו דרך הרבה מאוד פקידים שעובדים בצורה לא יעילה, עם הרבה מדי ניירת, להרבה מאוד עסקים קטנים ובינונים.
תן להגיד זה במילים אחרות. הרי ברור לנו שאם עכשיו יש לבנק מיליארד שקל, הרבה יותר קל לו לסגור עסקה עם בן אדם אחד, מאשר עם 100 עסקים, כן? זה הרבה יותר פשוט. העניין הוא שככל שרמת היעילות של הבנקים היא נמוכה יותר, ככה הוא הרבה יותר איתה, כדי לתת את ההלוואה לבן אדם אחד. עכשיו, מה הבעיה כאן? שאם הבנק היה מלווה ליותר גורמים, הוא גם היה יכול לקבל תשואות גבוהות יותר, ואז, בעקיפין, זה היה תורם לפנסיה של כולנו. ויותר מזה, ככה גם הכסף היה מגיע לעוד עסקים שרוצים להתפתח ולצמוח, אז גם מבחינה משקית יכולים להיות יתרונות בשוק הון שהוא יותר משוכלל.
נכון, אמרת את זה יותר טוב ממני, אין ספק. מה הנקודה השלישית?
זהו, אני חשבתי על זה הרבה ואני לא בטוח, אבל אני אשתף אותך. אני חושב שזה קשור באופן כללי לרמת התחרותיות של הבנקים. תראה, אני חושב שכשסקטור הוא מאוד מאוד רווחי, ואנחנו רואים את זה בבנקים בישראל, הסקטור הבנקאי הוא לא תחרותי, אמנם אין להם מרווחי רווח גבוהים, אבל אנחנו יודעים שהרבה מהם הולכים גם לעובדים וגם לבעלי המניות, אני חושב שעסקים שהם מאוד דשנים, הם עם אצבע הרבה יותר קלה על ההדק, ומאוד הגיוני שאם הייתה כאן תחרות בסקטור הבנקאי, אז הבנקים היו הרבה יותר ערים או דרוכים מבחינת למי הם נותנים את הכסף.
אוקיי, בעצם אתה אומר, בגלל שזו תחרות, יש תחרות חלשה, אז פחות אכפת להם במרכאות להפסיד סכומי כסף גדולים, והם בעצם מחלקים כסף והון בצורה הרבה יותר קלה ללווים הגדולים, מאשר לעשות את העבודה שלהם כמו שצריך, כמו שהיה קורה בשוק תחרותי.
למשל.
אוקיי, זו טענה מעניינת. אז אני חושב שהגענו לסיכום הפרק. בואו נסכם בעצם מה אמרנו פה.
זהו, אז קודם כל התחלנו עם זה שניסינו להסביר מה קרה פה עם פישמן, דיברנו על מה זה תספורת, דיברנו על מה זה הסדר חוב, ורצינו לתת איזה כתב הגנה לשוק ההון ולנסות להבהיר את המשמעות הזאת של איך שוק ההון בשוק מתפקד צריך לעבוד, ועל פניו התופעות, שוב, לפני שצוללים ובוחנים כל מקרה פרטנית, הם מקרים שהם כביכול בנורמה.
כן, אני מאוד מסכים, ואני חושב שהנקודה הכי חשובה שהזכרנו פה זה בעצם מה שאנחנו תמיד אומרים בפודקאסט, זה להסתמך על נתונים ולבחון את הנתונים לעומק כדי שנדע מה באמת צריך לתקן ומה הם סתם טענות סרק. וראינו בנתונים ששתי הטענות העיקריות שאנחנו שומעים בתקשורת הן לכל הפחות לא מדויקות. כלומר, תספורות זה לא מצב שקורה רק בישראל, זה קורה בכל העולם, אפילו בישראל זה קורה ביחסית פחות מאשר במדינות ה-OECD, וראינו שהבנקים סופגים הפסדים הרבה יותר גדולים, והפנסיות שלנו סופגות הפסדים הרבה יותר גדולים, מהלווים הקטנים מאשר מהלווים הגדולים.
אבל בסופו של דבר חשוב לי מאוד שאנחנו נסיים את הפרק עם נימה של ביקורת, כי המצב הוא לא טוב, ומקרה כמו שקרה עם אליעזר פישמן הוא ממש לא תקין. אבל אפילו אנחנו, כשניגשנו להכין את הפרק הזה, שמנו לב ש יש לנו הרבה מאוד שאלות פתוחות, כי אין מספיק נתונים. ואנחנו חושבים שקודם כל, בסיטואציה הזאת, חשוב מאוד שהרגולטור על המערכת הבנקאית, המפקח על הבנקים שנמצא בבנק ישראל, יוציא דוח שבודק את זה לעומק, וייתן כל מיני תשובות, למשל, על סמך מה אשראי ניתן לפישמנו, האם הוא המשיך לקבל הלוואות גם כשהחברה שלו הייתה בעון עצמי שלילי?
כן, את כל השאלות האלה אנחנו לא יודעים, ועוד שאלות רבות אנחנו לא יודעים, באמת אפילו לענות על השאלה הפשוטה, מה גורר את פישמן היום לבית משפט, האם הוא נתן ערבויות אישיות לחברה בעם, או שהוא לקח ערבויות אישיות, נתן ערבויות אישיות לחברה הפרטית, או מה בדיוק קרה. המידע דרך שאנחנו מקבלים דרך התקשורת, הוא מאוד חלקי, מאוד לא שואל את השאלות הקשות, ואנחנו חושבים שצריך להיות דוח רשמי של הגורם הממונה על זה מטעם הממשלה, שבעצם ייתן לציבור את התשובות המלאות, ויבחן לעומק האם היו כאן כשלים נקודתיים או מערכתיים, בדרך שבה ניתנו הלוואות לאליעזר פישמן.
ואם אני יכול לסכם את מה שאני חושב על כל הנושא הזה, זה שהבעיה היא לא תספורת. תספורת או שמיטת חובות זה דבר שקורה תמיד. מה שצריך לבדוק זה אם התהליך של ניהול הסיכונים, הבדיקות שעשו לפני שנתנו לפישמן או לבן אדם אחר, הלוואה, נעשו על פי פרוצדורות טובות, מקובלות ואוניברסליות.
אוקיי, אני חושב שזה היה פרק מאוד טוב, מאוד קצר וקולע. אני מקווה שענינו לשאלות הרבות שקיבלנו בהקשר הזה.
ונמשיך בשבוע הבא, בפרקים הרגילים שלנו. זה הזדמנות שוב להזכיר לכם שנשמח שתעקבו אחרינו בעמוד הפייסבוק, ערך מוסף פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר. אני איתי טל וולפסון.
אני ליאור תבורי.
אנחנו ערך מוסף, להתראות.
להתראות.